Data Drivens. דיברנו על הביטוי הזה כבר כמה פעמים. אנחנו כאנליסטים וכאנשי דאטה בכלל, מבינים את הקונספט. את הרעיון של לעבוד בחברה, לעבוד על מוצר, לקבל החלטות מבוססות דאטה. מבחינת רבים מאיתנו, Data Drivens מתורגם לניתוחים אנליטיים של דאטה קיים, ובהתבסס על הניתוחים האלו לתת המלצות, שאנחנו מקווים יהיו הבסיס לקבלת החלטות על פיתוח או שינוי במוצר. אבל זה, במבט לאחור, עם מעט התחייבות לעתיד. אז מה כן? ניסויים, experiments, הגדרת מטרה ויעדים, מדדים, חלוקת האוכלוסייה לקבוצות, ביקורת וטיפול, ניתוח תוצאות וקבלת החלטות במבוססות נתונים סטטיסטיים. איך מתכננים ניסוי? איך מנהלים את הניסוי? כמה זמן מריצים? איך מנתחים את התוצאות? אילו כלים סטטיסטיים רלוונטיים? על כל זה ועוד נדבר בפרק הבא, ממש מתלכלכים היום. פתיח ומתחילים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שלנו, אני רם, המייסד של Upscale Analytics, מרכז הדרכה לתחום הדאטה.
ואני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום.
והיום אנחנו חוזרים קצת לתחום הדאטה סיינס ומארחים את אביעד קליין, דירקטור אוף דאטה סיינס בפלאריום. אביעד הוא איש של אלגוריתמים וסטטיסטיקה, מנהל דאטה סיינס עם מנעד מרשים מפינטק ועד טראבל טק. אלן אביעד, תודה רבה שבאת לדבר איתנו.
אורך הבא, מר קליין, עברו כבר כמה שעות מה שדיברנו.
שלום, שלום, חבר'ה. כיף להיות פה.
כיף שאתה פה, אביעד. בוא ספר לנו קצת על עצמך.
טוב, אז נשוי לנועם, יש לי 3 ילדות, אני גר בתל אביב. אני למדתי סטטיסטיקה תואר ראשון, ושני שאני מרגיש מחויב לומר שאף פעם לא סיימתי אותו, את התזה לא סיימתי, את כל הקורסים כן. אני בתחום של דאטה מאז 2009. העבודה הראשונה, שזה היה בעצם בית ספר שככה הכניס אותי לתחום הזה, היה בית ספר מצוין, זה היה ג'יסטאט. אני קורא לזה בית ספר במרכאות, כן, זה לא היה בית ספר, זה היה מקום עבודה, רציני. ובטח יש הרבה אנשים טובים ואחרים שגם עבדו שם. משם, אחרי 3 שנים, המשכתי לתחום האדטק, גם שם עבדתי זה שנה וחצי, כמעט שנתיים, ואז עברנו כמשפחה לחול, גרתי משפחה בערך כמעט 5 שנים בתאילנד. שם עבדתי בתחום הטראבלטק בחברה שנקראת אגודה, זו חברה, הדיור החמישית או השישית בגודלה בעולם בתחום המלונות, בעצם שמוכרים אותם אונליין כמו booking.com. שם נחשפתי באופן מאוד חזק לתחום של ה-Online Experiments, בין היתר, ועל זה בעיקר נשוחח היום. מאז חזרתי ארצה, עבדתי בפאנדבוקס בתור VP Data, ומאז 2023 אני עובד בפלאריום עם גדי כדירקטור של דאטה סיינס.
רק להבהיר, לא עשית את התזה כי אנחנו התזה שלך?
בדיוק.
אוקיי.
אתה יודע איך זה, תזה זה קשה, ופשוט העבודה כבר הייתי עם שתי ידיים עמוק בתוך ג'יסטאפ, והרגשתי שזה כבר מתחיל להיות, שהערך השולי של זה הוא כבר לא מאוד מאוד גבוה. בלב כבד נטשתי את זה, היום אני כבר מסתכל אחורה, זה כבר לא משנה לי.
אביעד, אז איך היית מגדיר את ההבדל בין דאטה סיינטיסט לדאטה אנליסט?
ואולי גם תדבר על איפה העבודה שלנו מתמשקת.
אני בטוח אעצבן מישהו בתשובה, אני דווקא אכוון לעצבן דאטה סיינטיסט. דאטה סיינטיסטים בדרך כלל, יש כאלה שלא אוהבים לעשות עבודה אנליטית, אבל אני רוצה לומר שזה הבסיס. אז אנליסט ודאטה סיינטיסט, קודם כל, בתעשייה שלנו, ובטח גם שניכם מכירים את זה, זה שתי הגדרות תפקיד סופר אביוזד, כן? ובמיוחד דאטה סיינטיסט, יש סתם דוגמה, באמת הדאטה סיינטיסטים זה אנליסטים מאוד מאוד חזקים, מתחומי אחריות חרבים מאוד. בחברות אחרות, דאטה סיינטיסט זה מישהו שממש מייצר חלקים מהמוצר, הוא אחראי על מחקר מאוד, אלגוריתמי מאוד מאוד עמוק, כן? מה שבשותף אבל, כן? זה ששני המקצועות, העובד נדרש להסביר מה קרה, כן, ולפחות מה קרה, כן, או קורה ברגע זה, מה שנקרא, לדבר הסטטיסטיקה התיאורית. אז זאת אומרת ששני המקצועות נדרשים, נדרשת יכולת להגיע לנתונים, לארגן אותם, לנקות, להבין אותם. ולעיתים גם נדרש לשאת השאלה למה זה קרה, מה הקשר סיבה תוצאה, כן? כאן אני רוצה לומר, ידע שיש לדאטה סיינטיסטים שהוא נוסף, זה אלגוריתמיקה, תכנות, זה מה שמאפשר לדאטה סיינטיסט מוצלח לפתח פתרונות שמתעסקים בדברים כמו שיערוך, חיזוי, קלסיפיקציה, או המלצות פעולה מסוימות בתוך המוצר. אני לא נכנס אפילו לכל העולמות של ה-GNAI, שזה גם תחום שלם, ועוד יותר מתרחק מדאטה אנליטיקס, אבל בתוך הטולסט של דאטה סיינטיסט. צריך להגיד אבל כן יש ציפייה בסיסית של מה קרה ולמה קרה שמשותפת לשניהם. אני מוסיף גדי, שנייה לגבי העבודה של ההתממשקות, אז אני רוצה לומר שלפעמים יוצא שיש כל מיני קבוצות שבהם אפשר לראות דאטה סיינטיסט שעובדים ביחד עם אנליסטים, וחוקרים. אז למשל, מאוד נחמד לראות שיש אנליסט שמפרה, מבין מה הדאטה סיינטיסטים עושים, ומפרה מוצא נניח בעיות באלגוריתמים שהם חשבו עליהם, ממליץ להם על פיצ'רים נוספים, כן? וגם הפוך, לפעמים גם דאטה סיינטיסטים יכולים לעשות עבודת אנליזה מדהימה, וככה גם לחנך אחרים.
נשמע מוכר בסך הכל.
Yes.
אז שני המקצועות עוסקים בבסיס בקשר של סיבת הוצאה, והדאטה סיינטיסט עם הידע הנוסף שלהם מביאים גם פתרונות יותר מושתי אלגוריתמיקה וטכנות, מה שמעניין. אולי תוכל לספר לנו קצת מה אתה והצוות שלך עושים בפלאריום?
בשמחה. אז כדי לענות צריך טיפה להבין את פלאריום, כדי להבין את הצוות ומה הוא עושה. אני אגיד, פלאריום היא חברת משחקים, המודל העסקי שלה הוא אינה פרצ'ס, מורידים את האפליקציות משחקים חינם, או למובייל, או לדסקטופ, ואם השחקן מעוניין, זאת אומרת, המשחקים הם מעניינים וכיפים, ויש שם כל מיני דברים שאפשר לרכוש בכל מיני צורות. אז החברה בעצם בנויה מהדקוורטרס, עם גוף מרקטינג מאוד מאוד גדול, ועוד כמה פונקציות שיש בדרך כלל במטה, ריסרצ', פיתוח עסקי וכספים, ויש את הסטודיוז למשחקים שהם מפתחים את המשחקים. רוב הסטודיוז האלה נמצאים בחול, אלה קבוצות עם אוטונומיה מאוד מאוד גבוהה, אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שמין הסתם משחק, אני חושב שאחרי נאסה ותעשיות ביטחוניות, אז משחקים זה דעתי הדבר השלישי בקחת המורכבות והאיכות הגבוהה שהם חייבים לצאת, אז לכן האוטונומיה הזאת היא באמת מוצדקת וקיימת בסטודיו הזה לנו. צוות מחולק לדאטה סיינטיסטים שיושבים בארץ, בהדקורטרס, ודאטה סיינטיסטים שיגויסו במקור בסטודיו הזה בחוץ. לא מזמן עשינו איחוד לצוות אחד גלובלי שעובד על בקלוק משותף עם ניהול מקצועי מרכזי. העבודה שלנו אפשר לחלק אותה בעצם לפי שלבי החיים של השחקן. יש את השלב של הרכישת שחקנים, שזה דרך מרקטינג, user acquisition, ואחר כך ניהול אורך החיים. הצוות מתעסק המון במרקטינג, מי שערוך של כל מיני מטריקות, הוכחת ערך דרך ניסויים, חיזוי, וגם בתקווה אנחנו נצליח להרים מערכת בידינג לאחד הצ'אנלים של מרקטינג קלינבו. וגם הצד השני של ה-Customer Lifetime Management, אנחנו עובדים עם המוצרים, שזאת עבודה יותר מורכבת, יותר זהירה, כי זה עלול להשפיע על השחקנים. אני יכול לספר, מעבר לנניח חיזוי, צ'רן ודברים כאלה, מוצר מאוד מוצלח שהצלחנו להשיק לאחרונה, הוא מערכת המלצה לחנות של אחד המשחקים. בעצם בהתאם למצב של השחקן במשחק, המערכת בוחרת איזה מוצרים השחקן צריך לראות בחנות בכל רגע נתון. וזה הקפיץ את המחירות בצורה מאוד משמעותית, ואנחנו עוקבים אחרי התוצאות שזה בעזרת A-B test. שבאמת היא עדיין רץ ברגעים אלה.
כן, אבל ממש מגניב. כאילו, התוצאות הן מדליקות, אבל זה באמת גם מחבר אותנו לנושא של היום. תוכל לספר לנו בבקשה למה שמת את נושא האקספרימנטס כנושא בפוקוס? זה לא ברור שעושים ניסויים כמו A-B טסטינג, זה לא קורה כל הזמן?
אז זה בהחלט קורה כל הזמן. אני אגיד, קודם כל גם בדרך כלל שאני ניגש לעבוד על משהו, אז יש הרבה אלגוריתיקה ודברים שקיימים, אבל קודם כל אני שואל את השאלה, איך נוכיח שזה אשכרה עובד, כן? אז כולנו מתעסקים בסיבה ותוצאה, אני אומר, לא רק בעבודה שלנו, לא רק אנליסטים, יש לכולנו בחיים בכלל, כן? אנחנו בוחנים כל הזמן, קוראים בעיתון, אם X אז יקרה Y, אם ננסה פעמיים X אז מה נקבל, אם ניקח אקמון אז יעבור לנו הכאב ראש, כן או לא, ובעולמות העסקים שלנו, אם ניתן ללקוחות איזשהו תמריץ מסוג א', אז איזה תמורה נראה, כן? אז אנליסטים בבסיס מתעסקים בשאלות של הקוזליטי כל הזמן, ובעזרת כל מיני כלים. עכשיו, אני אומר, לצערנו, צער האנושות בכלל, הוכחת סיבתיות זה עניין מאוד מאוד קשה, וזה חכמים וגדולים מאיתנו דנו בזה, מאפלטון, אריסטו וכל האבות הסטטיסטיקה שאנחנו מכירים גם היום. הכלים בסך הכל שיש לנו הם לא מאוד טובים, אני חייב לומר, אבל מבין כל הכלים האלה, אז מה שנקרא Randomized Control Experiments, ניסויים אקראיים עם ביקורת, RCTs, הם הכלי שמביא את ה-evidence, את העדויות הכי הכי טובות שיש. כן? אני אומר, הכי טוב היה אם היה לנו time machine, אבל את זה גדי ואני נבנה ברבעון הבא, זה לא מתוכנן כרגע.
אל תספר.
לא ספר. עכשיו, גם בזה לגבי זה שברור שעושים ניסויים, אז אני רוצה להגיד, זה לא תמיד ברור, זה מאוד תלוי ברמה הטכנולוגית שחברה נמצאת בה. טכנולוגית זה אגב לא רק מכונות, וזה גם העניין של האנשים שנמצאים שם, וזה גם קשור לתרבות של קבלת החלטות בחברה. יש חברות שבהן מקבלים החלטה, מבצעים ומודדים אחר כך, אולי אפילו לא מודדים. יש חברות שאני תמיד אשמח להיות חלק מהן, שמודדות, חושבות, ואז מקבלות את ההחלטה. כן? תרבות של ניסויים היא תרבות מאוד גבוהה של מה שנקרא Data Driven, אולי הכי גבוה שיש. המנכ״ל, צריך לעניין, המנכ״לים, מנהלים, לידרס בחברה, אמורים להסתכל על תוצאות של ניסויים, ואז לקבל החלטה. אני רוצה לומר שיצא לי לא פעם לעמוד מול גורם עסקי, או גורם שמוביל מוצר, או איזשהו פרוגרם מנג'ר, ולדרוש שיהיה ניסוי. כן? אנשים מניחים שמה שהם חושבים בטוח יעבוד, או שאין טעם לבדוק, אבל יוצא שהמציאות היא מאוד מאוד מפתיעה והיא רחוקה מכך. כן?
ביד, אתה מפרט כאילו את התנאי פה לניסויים ולדאטה דריבנס כהרמה הטכנולוגית של החברה, אבל זה גם שאלה של טיימליינס, לא? של go to market, של...
וגם, אני מסכים. כן, אני מסכים. זה גם, יש כמובן חברות שהן קטנות יותר, אז זה הרבה יותר קדימה. צריך לעשות דברים וללכת, אבל כן, מגודל מסוים כדאי לעשות ניסויים. אגב, גם את זה אני רוצה טיפה לאתגר. אני רוצה לומר, גם במספרים קטנים, כן, תלוי מה המטריקה שבודקים, אפשר עדיין לבדוק דברים בצורה רנדומית ולקבל כל מיני מסקנות. אבל אתה צודק. החברות שנמצאות נקרא לזה מוד של סטארט-אפ מאוד מאוד קטנות ואין לקוחות, כן, צריכות לקחת הימורים, לעבוד לפי בנצ'מרקים אחרים ולאו דווקא לפי, הדאטה שחוד שפשוט אין להם כרגע בדאטאבייסים. כן? אני אגיד משהו כזה אינטואיטיבי, אולי לא אינטואיטיבי, חברות, כל שהחברות גדולות יותר וחזקות יותר, הסיכויים שניסויים יצליחו הם נמוכים יותר. זאת אומרת, אם חושבים על ניסויים כזה, או הפיצ'רים שאנחנו מפתחים כמשהו שיש לו איזשהו ערך שולי פוחת, אתם יכולים לדמיין שחברה כמו מייקרוסופט שהיא מפתחת, אחוזי הסיכוי של ניסוי יצליח הם לא גבוהים שם. הם יודעים את זה גם, הם מאוד מאוד עוקבים אחרי זה והם מסתכלים על זה. למה? כי הם כבר מאוד מאוד מתוחכמים, נגיד בתחום הסרץ' או בתחומים אחרים, ולכן קשה כבר לשפר את האלגוריתם.
אז בואו באמת נדבר על איזה סוגי ניסויים, על איזה סוגי ניסויים אתם בעיקר מתפקסים. מה המטרות העיקריות שלהם, ומה אתם עושים בעצם במהלכם?
נגיד, תחום עצמו הוא תכנון ניסויים, זה תחום מאוד רחב, והמיקוד, לדעתי, הכי רלוונטי פה לשיחה, זה ניסויים על שחקנים או יוזרים, משתמשים במערכות שאנחנו מנסים להגביר רווחיות של המוצר, בפלאביום זה של המשחק, על ידי שינוי של חלק ממנו, כן? וזה יכול להיות אותה מערכת המלצה שדיברתי עליה מקודם, או שינוי באיזושהי מערכת תמריצים שניתן לשחקנים, יכול להיות זה שינוי במדריך המשחק הראשוני, כן? לצורך העניין, יש לחברה בקלוג של פיצ'רים שהיא רוצה לפתח, וכאשר הם יוצאים החוצה, רוצים לבדוק אם הם עושים את האפקט שהם אמורים לעשות. כן, המטרה של הניסוי בעצם לשערך בצורה הטובה ביותר את הוצאת האפקט של הטיפול, של אותו טריטמנט שביצענו.
אז אני ממש שמח שאתה עשית את ההשוואה הזאת של גיימינג לנאסה ותעשיות ביטחוניות. אני מניח שבאמת בתחום שלנו יש המון אתגרים עם להריץ ניסויים. למשל, מה יהיה גודל האוכלוסייה הנכון, כמה זמן זה ירוץ, מה קורה לגבי התנהגות שונה של כל שחקן בתוך המשחק. אתה יכול לדבר קצת על האתגרים ואיך אתם מתמודדים איתם?
וגם ברמת הביצוע, מהם השלבים העיקריים בביצוע הניסוי?
זה, אני אגיד, תספר על שלבי הביצוע ונסביר את האתגרים בכל אחד מהם. אז שלבים ככה שלרוב אני עוקב לכם בראש, הם אחד ניסוח ההשערה, קודם כל חשוב מאוד שנגדיר כאילו מה עושים, תכנון הניסוי, ביצוע ובסוף ניתוח התוצאות. אני רוצה לומר, אנליסטים משתתפים לרוב בכל השלבים הללו, כן? אולי טיפה פחות באזור הביצוע, אבל בהחלט יש להם יד ורגל בכל אחד מהשלבים הללו. אז נתחיל מניסוח ההשערה, ופה אני פחות מתכוון לדברים האלה שלימדו אותנו בקורסים בסטטיסטיקה, הבוילר פלייט הזה שצריך לרשום H0 ו-H1, אלא ממש לנסח מה אנחנו הולכים לשנות בתוך המוצר שלנו, למה אנחנו חושבים שזה, או למה אנחנו חושבים שזה יגרום, ומהו המנגנון שיגרום לזה לקרות. זה שלב מאוד מאוד חשוב, אין בו דאטה, אין בו נוסחאות, כן? הוא נראה מאוד מאוד straight forward, כן? אז סתם דוגמה, אני אגיד רגע איזושהי היפותזה פשוטה, נגיד איזשהו אתר e-commerce, שאומר, על ידי מתן קופון, שאותו הלקוחות יזינו באיזושהי תיבה בעמוד ה-checkout, אנחנו נגביר את סכום המחירות, כי לקוחות שיקבלו קופון יקנו יותר מאשר לקוחות ללא קופון. אז נגיד, שאומרים כזאת היפותזה, כן? כזאת השערה בכל העם, זה נשמע מאוד מאוד סביר, זה נשמע straight forward, אבל תקווה שעובדים עם אנשים מנוסים, אז מה שנקרא, יש השפעות מסדר שני. אז למשל, מסתבר שמוסיפים תיבת קופונים בעמוד צ'קאוט, לקוחות שאין להם קופון אומרים לעצמם, רגע, אולי אני יכול להשיג קופון באיזה אתר אינטרנט, כי יש פה תיבה לקופון. אז הם יוצאים מתהליך הרכישה, כן, שזה big no-no, ויוצאים לחפש באינטרנט, כן, קופון לאתר הזה והזה וכדום וכדום. לכן, השערה מתוקנת היא סכום הרכישה של הלקוחות עם הקופונים, יפצה על הנטישה של לקוחות ללא קופונים. והניסוח הזה גם אומר לנו ומכתיב לנו איזה תופעות אנחנו צריכים לחפש בדאטה ועל איזה מטריקות לעקוב תוך כדי הניסוח. זה ממש ממש עבודה של אנליסטים, וכאן אני מצפה מהאנליסטים להבריק, כן? לדעת גם לאיזה אנשי ביזנס או דומיין אקספרט ללכת ולחפור להם בראש, כן? כדי לחשוב על כל המקרים והתגובות עליו, כן? השלב הבא הוא תכנון הניסוי. אז פה דברים יותר נקרא לזה סטטיסטיים, קובעים מהאוכלוסייה, קובעים גודלי המדגם, את המשך וכדומה. יש כאן פשוט נוסחאות מתמטיות. יש כל מיני טריקים תלוי מאוד בתעשייה, אבל בסוף זה חישובי גודל מדגם. ואני אגיד, לדבר חלק מהבעיות, נניח שמופיעות בעולם המשחקים, יש כל מיני תופעות ששוברות את ההנחות הבסיסיות שאנחנו מכירים מסטטיסטיקה. כן? אחת מהן, גדי, אתה בטח מכיר את זה, יש ווילס, כן? אתה רוצה אולי להגיד מה זה ווילס?
אצלנו ווילס הם בעצם שחקנים שרוכשים בתוך המשחק, the in-app purchases, כמו שדיברת מקודם, אבל בסכומים מאוד 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 גדולים. אם נגיד חבילה אצלנו בממוצע יכולה לעלות $5, $10, $15, אז אנחנו מדברים על שחקנים שרוכשים ב-$1,500 וצפונה.
וואו.
הם מספרים גדולים, ואני רוצה לומר שהדברים האלה הם קצת שוברים את ההנחות האלה שאנחנו מכירים מהתואר הראשון של השוואת שתי אוכלוסיות, דברים כאלה, ולכן זה דורש טיפול טיפה מיוחד. כן? אז זה חלק מהדברים, נגיד, שהצוות שלנו מתמודד איתו, ומנסה גם ליישר את זה כמתודולוגיה ברחבי פלאריום. זהו, זה גם מופיע מן הסתם גם בתכנון הניסוי, כי צריך להתחשב באותם ווילס ולפי זה לתכנן את גודל המדגם, וגם בניתוח מן הסתם אנחנו משתמשים בכל מיני שיטות שבוא נגיד מנמיכות את ההשפעה שיש להם על ההפרש בין בין הקבוצות, כן? זה אחד הדברים שאנחנו עושים.
אתה יכול לתת לנו דוגמה לניסוי ספציפי שעשיתם?
כן, אני דווקא אתן דוגמה מחברה אחרת. אני רוצה לספר פה סיפור על אנליסטית שעבדה אצלי בשם חן גנון, היום יולדת ב-Monday. אנחנו עבדנו בפאנבוקס, ויצא שהיא התעקשה מול מנהל מוצר לעשות איזשהו ניסוי בפיצ'ר שרצו לשחרר. אז מנהל המוצר התכוון לשחרר את זה as is, לכלל לקוחות, ללא קבוצת ביקורת. ודווקא שם חן האנליסטית התעקשה דווקא לבצע ניסוי, וטוב שכך. כי הפיצ'ר הזה, כביכול, הבטיח משהו, איזשהו בונוס למשתמשים, אבל יצא שהוא יצפן אותם. כן, את המשתמשים, והם נטשו בכמויות כבדות. וזה היה די אסון. ואילולי הניסוי היה הרבה יותר קשה להבין מאיפה זה בא ולמה. כן?
אז זה היא הלכה לחברת B2B?
מה זה?
אם זה הלכה לחברת B2B.
הלכה לחברת B2B. וגם יכול להיות עוד דוגמה למשהו שאני מאוד אוהב ככה להמליץ ולנסות, זה קשה לשכנע, אבל זה משהו שהוא הרבה יותר, מה שנקרא, יש לו go to market מאוד מאוד קצר, זה ניסויים שליליים, כן? אז בוא נניח, כן, תן דפלאג, יש לנו דוגמה, יש לנו איזושהי מדיניות, שאם שחקן לא פעיל תקופה מסוימת, אז נותנים שם איזושהי מדיניות לתת לו איזושהי תמריץ, כדי להחזיר אותו למשחק. זו מדיניות אוטומטית, יובאת על כל הלקוחות, וזה כבר מדינה ככה תקופה ארוכה. אז עולה השאלה אם המדיניות הזאת אופטימלית. האם אפשר להכניס בה שינויים? האם אפשר לשפר אותה ככה שהיא תשמר את הלקוחות בצורה יותר טובה? עכשיו, אפשר ללכת לכיוון של המחקר הזה, כן, שהוא יכול לקחת זמן וכדומה, או ללכת לכיוון אחר, יותר קצר מבחינת פיתוח, לעשות פשוט טסט שלילי. בואו נחבר רגע את המדיניות הזאת, כן, לחלק מהאוכלוסייה, נעשה כזה אקספרימנט שלילי, נפסיק אותה לרגע אחד ונראה בכלל מה קורה, כן? אנחנו כנראה נשלם טיפה בכמה לקוחות שנאבד, אבל מצד שני, כן, מצד שני יכולים ללמוד בכלל מה האפקטיביות שלה, ומשם לקבל רמזים לגבי מי משתמש בה, כן? גם יכול להיות שהמדיניות הזאת כבר לא יעילה, כי השחקנים לומדים את המשחק, כן? יש קהילה גדולה של שחקנים שמדברים אחד עם השני, ואני אגיד שמה שלמדנו נניח מאקסטרימנט כזה, כן, שהרצנו אותו, שהמדיניות הזאת אמנם שומרת את השחקנים במשחק, אבל היא פחות רווחית באוברול, כן? כי עדיין בקבוצה, נגיד, בקבוצת ביקורת, היו שחקנים שחזרו, והכסף שהם הכניסו פנימה, כן, היה גבוה יותר משחקנים שקיבלו את התמריץ, כי בתמריץ הם בעצם קונים פחות, כן? אז היתרון בניסויים שליליים, הם מאפשרים איזשהו טרייד-אוף בין זמן פיתוח, וגם הם מאפשרים לנו למידה לגבי מה אנחנו צריכים לעשות.
שווה אולי באמת להדגיש כאן את המורכבות של החישוב עלויות של חברה כמו פלאריום. זאת אומרת, העלויות הן לא העלויות הברורות בלבד, כמו המרקטינג, זאת אומרת, אני מריץ קמפיינים כדי להחזיר אותם, והקמפיינים האלה עולים לי כסף. בעצם העובדה שאני נותן להם מוצר שאני בדרך כלל מוכר אותו תמורת כסף, אני נותן להם אותו בחינם, אז אני מסכן את הכלכלה של המשחק, אני אכניס פחות כסף. כאן העלות שלי היא כביכול עלות עקיפה, ואולי לא כל כך ברורה. אביעד, המון מהמאזינים שלנו הם חבר'ה צעירים שמתחילים את דרכם בתחום, גם בתחום הדאטה סיינס. כשאתה מראיין מועמדים צעירים, אתה שואל אותם שאלות בנושא טסטים? מה אתה היית נגיד מצפה שג'וניור ידע?
נגיד, קודם כל התחום הזה וכל המאזינים הצעירים הזה, זה תחום נהדר ויופי שכולסיה מנסים להיכנס אליו. נגיד, מעבר לרקע בלימודים ושכל ישר וידע בכל הכלים הבסיסיים, SQL, Excel, ואולי איזושהי שפת תכנות, אז כן, אני מחפש ידע סטטיסטי. אני רוצה לומר אבל יותר בצד, אני ספציפית, יותר בצד התיאורי ופחות בצד של העסקה, כן? זה כמובן תמיד טוב שמישהו מבין השערות וניתוח שונות בצורה טובה, אבל זה נדיר ולאו דווקא הכרחי, כן? אני מצפה מאוד ממועמדים להבין את ההבדלים בין ממוצעים, חציונים, אחוזונים וכל מיני מדדי פיזור, וגם איפה להשתמש בכל מדד, כן? מה המשמעות של תצפיות חריגות, אני מצפה מאנשים לדעת לקרוא גרף, טבלה בצורה טובה ועמוקה, ומעבר לזה, שהבינו שנתונים זה רק נתונים, זה רק סנפשוט של רמז לאמת, כן? נתונים סובלים מבעיות של תהליך איסוף, עונתיות, שגיאות בהזנה, כל מיני השפעות של האוכלוסייה שמייצרת אותם. ואנליסט טוב, זה אנליסט עם אקס פקטור שיכול לעלות על ההטיות האלה ועל הבעיות האלה בנתונים שהוא או היא רואים. וזה דברים שאני עושה ככה קצת לשאול לתהליך רעיונות. אני אתן דוגמה לשאלה שאני שואל. כן, אז בואו נדמיין רגע איזשהו מרכז שירות לקוחות, כזה שמתקשרים אליו וכותבים אימיילים, כן, אז נניח, כאשר מסתכלים על ממוצע סביבות הרצון של לקוחות שמבקשים לעזור, רואים שהוא הרבה יותר גבוה מכל הסיבות האחרות שבגינן מתקשרים לאותו מרכז שירות לקוחות. אני בדרך כלל מבקש ממועמדים לתת סיבות, למה זה יכול לקרות, כן? אלה לא דברים שתמיד אנחנו לומדים באוניברסיטה, הם דורשים קצת חשיבה אחרת. אני יכול להגיד שאני אישית, אלה דברים שאני למדתי תוך כדי העבודה, ראיתי מסביבי אנשים טובים וחכמים שהבינו את ההטיות האלה בצורה מצוינת, לקחתי, אני יכול להגיד שגם לי אישית לקח זמן ככה לעלות עליהם, וזה אחד מהדברים הכי כיפים זה למצוא כאלה הטיות כל יום בנתונים שאנחנו רואים. אני אגיד עוד דבר, שדאטה סיינס הופך להיות פונקציה מאוד מאוד בסיסית בהמון המון תעשיות. וגם יש היום כלים נהדרים כמו ChatGPT, שעוזרים להרבה אנשים, כולל לי, להתגבר על כל מיני קשיים בשפות תכנות וקשיים טכנולוגיים כאלה. אז יוצא שיותר ויותר יכולות דאטה סיינס עוברות לידיים של אנליסטים, וזה פשוט באמת תקופה מהממת במובן הזה. אבל דווקא בגלל זה, אני רוצה דווקא להמליץ לאנליסטים שמקשיבים, להשקיע בלימודים ובעקרונות, ודווקא פחות בצדדים, נקרא לזה טכנולוגיה. מי שיודע להפעיל איזשהו פקאג' בפייתון, זה אותי אישית פחות מרשים, מישהו שמבין מה קורה בתוך אותו פקאג', שמבין את העקרונות המתמטיים שנמצאים שם מאחורה, כי טכנולוגיה מתחלפות, ויכול להיות שיום אחד אנחנו משתמשים בפייתון, אבל מחר, לא יודע, ChatGPT יכול לעשות כל הדברים האלה בשבילנו, אבל העקרונות חשוב שישארו איתם, כן? ושנבין אותם. אז זהו, אז עקרונות עוזים הרבה יותר לאט מתוכנות, והם באמת מה שחשוב, אז אני בין ממליץ להשקיע בהם.
מסכים איתך. אני מניח שאתה גם נתקל בהמון תפיסות שגויות או טעויות בהסתכלות על תוצאות. יכול לתת לנו איזה דוגמה או שתיים?
אז התפיסה הכי שגויה היא שבדרך כלל מישהו חושב שהוא יודע מה יקרה. כן? ארגון שתופס מעצמו דאטה דריבן, אז אין דבר כזה, אני יודע, יש נתונים, תוצאות, ואפשר לדבר עליהם. אני אגיד, יש תפיסה שאנשים אומרים, לא צריך לעשות ניסוי, כי יש לנו מספיק רעש בתוך הדאטה. אז גם זה בדרך כלל מאוד מאוד מסוכן, כן? אני פחות מאמין שמתוך רעש, נקרא לזה רעש טבעי, רעש שהמערכת מייצרת, אפשר ללימוד סיבתיות. לעתים לדירות אפשר, אבל זה באמת קשה ומאוד מאוד נתון לפרשנויות. מה שיפה בניסויים, שאנחנו שולטים ברעש, כן? ודבר אחרון, אני חושב שיש, גם אגב, גדי, אני מתכנן שאנחנו נעשה איזה שיחה גם אצלנו בפלאמינג, כן, זה כל הנושא של פוסט-הוק אנליסיס, שזה ניתוח לאחר המעשה. מסתיים ניסוי, ואז מתחילים לבצע בו המון 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 פילוחים קטנים, כל אחד מהם עוזרים על בדיקת השערות וכדומה. והסיכון למצוא כאן איזשהו משהו מובהק בפוקס, הוא עולה כל הזמן, בכל שאנחנו מפלחים יותר ויותר ויותר. אז אני מאוד מאוד ממליץ בדברים האלה, לחזור שוב להשערה, לשאול את עצמנו מה אנחנו בודקים. כן? לא לתת לנתונים דווקא להוביל אותנו לכל מיני מקומות ולרדוף אחרי מובהקות, כן? אלא לנסח את השאלות שאנחנו רוצים לענות עליהן בצורה מאוד מאוד טובה, ולתכנן את הניסוי עם גודל מדגם מתאים. מי שרוצה דוגמה קיצונית לככה false discoveries, מוזמן לחפש בגוגל את הביטוי dead salmon fMRI, בטוח שהוא יצחק.
לגבי התפיסה השנייה שלך, אני חייב להגיד את זה, ואני כאנליסט, כן, שכבר שנים, ואני אוהב את אני אוהב את מה שאני עושה, אני תמיד מרגיש מאוד מאוד מסויג ומאוד מאוד נרתע מזה שמבקשים ממני על בסיס ניתוח של דאטה מהעבר לחזות את מה שיקרה בעתיד. זה משהו שאני אף פעם לא מרגיש בנוח איתו. ותמיד אני מכאן נשאב באופן אוטומטי להמלצות של A-B טסטינג.
אז אני מסכים, אני אגיד אבל, אני חושב דווקא בפלאניום אני רואה דוגמאות למחקרים שהם, כן, N-A-B טסט, אבל האנליסטים נאמר הם מספיק צנועים, כן, להגיד, תראו, אני רואה פה איזושהי תופעה, ואז הם מציעים את ההיפותזה, או עוד שהיא מאחורי הקלעים, ואז הם ממליצים מה לעשות, שזה אני חושב דווקא סך הכל בסדר, וגם אני אפילו חושב שזה מאוד מאוד יפה. הגישה הזאת של הניסויים יש לה גם drawbacks, כן? זאת אומרת, היא עולה כסף, והיא ניגשת לה...
הכסף לוקחת זמן, בוודאי.
בדיוק, ואי אפשר לעשות אינסוף ניסויים, אז אני גם רואה שזה גם drawbacks, כן? אני בגישה כזאת שאני לא יודע כלום עד שאני לא רואה, זה לפעמים קצת הייתי, וכן, גם העליתי את זה מקודם על חברות קטנות, לפעמים צריך לקחת אימורים, או חש, או לעשות כל דברים, וזה בסדר. גם שם, אני רוצה לומר, אנליסטים בדרך כלל, האמת היא במיוחד בפלאריום, מלמדים אותי הרבה על איך הם חושבים, ומוצאים היפותזות בתוך הנתונים, בלי ניסויים. זה גם יפה, וחלק מהמקצוע.
דרך אגב, דווקא אצלנו בתחום הגיימינג, יש לנו קצת מזל עם איך שאנחנו מתנהגים עם האוכלוסייה שלנו, כי אנחנו יודעים מי הם בגדול, ואנחנו יודעים מה הם עושים. חברות אי-קומרס לא יכולות לדעת מי ייכנס להם לאתר ומתי, ולפי זה, זאת אומרת, יש מקומות שבהם זה אפילו עוד הרבה יותר מאתגר.
זה נכון. הלקוחות באתרים כאלה הם הרבה פחות סטיקי. מצד שני, אני רוצה לומר, משתמשים בהמון כלים מאוד דומים למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, המושג user labs הוא לא מושג זר, וגם כמובן A-B טסטים, ויש המון דגש, בגלל שהחוויות הן מאוד קצרות, ויכול להיות שפעם באשתרת הלקוח זה עוד כמה חודשים, יש המון דגש על שימוש בכלים שמבינים מה קורה בתוך הסשן. אני כרגע לא עולים לי שמות, אבל יש כל מיני כלים שעושים את המטריקות האלה.
טוב, אני רוצה לשאול את השאלה הבאה דווקא די בהתייחס לדברים שאמרת. כמה בעיניך בעצם דאטה סיינטיסט אמור להיות מחובר לביזנס? או שדווקא דאטה סיינטיסט מספיק שהוא יהיה טכני וישלוט בסטטיסטיקה?
אז לדעתי, ויכול ששוב, אני אצפן דאטה סיינטיסטים, אבל לדעתי חייב להיות מחובר לביזנס. אולי לא צריך להיות הבן אדם שבוחנים אותו על כל מספר שנמצא ב-P&L בריל טיים, אבל כי הוא לא אחראי עסקי רוב הפעמים, אבל הדאטה סיינטיסטים הכי טובים שיצא לי לפגוש הם אלה שהבינו את הביזנס בצורה עמוקה מאוד. כן? זה מאוד מאוד חשוב, כי אז הם יכולים לייצר פתרונות הרבה הרבה יותר טובים. כן? וגם אני רוצה לומר, דאטה סיינטיסט הוא לא אחד שעובד בוואקום, יש סביבו מנהלי מוצר, מובילים עסקיים, ואם הם יריף, כן, שהוא לא מבין את העסק, הם פשוט לא יכבדו אותו, כן? זה לא, יהיה להם מאוד מאוד קשה לקבל את הקופסאות השחורות שהוא מנסה למכור, כן? רוב החברות שלי יצא לעבוד בהן, חברות שמייצרות מוצר שהוא customer facing או איזשהו שירות, ואז אין שם תשובות קלות. זה לא שאפשר, אפשר לנסות ללכת את ChatGPT ולקבל תשובות, אבל זה בדרך כלל לא יעבוד. כן, אז ההבנה העסקית היא מאוד מאוד חשובה, והיא מתחברת עם ידע מתמטי של דאטה סיינטיסט, ובתקווה יצא מזה משהו איכותי. יש חברות, אבל אני רוצה להגיד, שבהם יש מיקוד R&D טהור, באים לדאטה סיינטיסט, אומרים, תקשיב, יש לנו בעיה, אנחנו רוצים לדעת, תבנה לנו מודל של איזשהו, נגיד, מודל מתמטי, שאיזשהו איבר בגוף, שנוכל לסמלץ עליו, כל מיני דברים כאלה, או איזשהם כל מיני מכונות, או חיישנים מסוימים, ואז, בוא נגיד, החיבור לביזנס הכללי, הוא לא חייב להיות, הוא לא כזה הכרחי.
אבל עדיין לצלתי להבין את האובייקטיב, לא?
כן, אני אומר גם, לא תמיד. לפעמים יכול להיות שיגידו למי שתקשיב, יש פה סדרת חיישנים, כן? ואנחנו צריכים מהם להסיק עם עבר פה מישהו ב-24 שעות האחרונות, או משהו כזה, אם עלה פה הולך רגל ב-24 שעות האחרונות, תפתור את זה, לאו דווקא לא, יכול להיות שהדאטה סיינטיסט אפילו יודע במה יש את המשהו. כן? אבל כן, הוא חשוב.
כן, אתה מדבר פשוט על סביבות שהן מלכתחילה פחות מורכבות ברמה העסקית, אז הדאטה סיינטיסט לא צריך להבין הרבה ברמה העסקית.
באמת.
טוב, אביעד, לקראת סיום, יש לך ספר, בלוג, אולי איזה ערוץ יוטיוב שהיית ממליץ לג'וניורים לקראת הכניסה שלהם לתחום? ובעיקר, אם אתה מכיר תכנים שקשורים לעולמות של הטסטים, נשמח לשמוע.
כיף. אז יש ספר שאני מאוד ממליץ עליו, בכלל איש שמתעסק בתחום של אקספרימנטס, מדבר המון על התרבות וגם על תאוריות נפוצות. הוא מלורון כוכבי, זה שם די מוכר, הוא עבד במייקרוסופט הרבה שנים, ולדעתי עכשיו עובד ב-Airbnb. הוא כתב ספר שנקרא Trustworthy Online Controlled Experiment, ספר כזה עם היפופוטם כזה קטן עליו. ספר מאוד קליל, הוא לא דורש תואר שני, הוא כן דורש הבנה בסיסית, נגיד קורסים בסיסיים בסטטיסטיקה, שאני מאמין שיש לרוב בוגרי האוניברסיטאות בישראל. אני גם מאוד מאוד ממליץ אותו למנהלים. זה ספר שגם על מתמטיקה וגם על התרבות סביב אקספרימנטס, ממש כיפי. אגב, ההיפופוטם, אני אתן רגע ספוילר, שהוא שם שם, הוא אומר היפו, זה ראשי תיבות של highest, person, highest paid person's opinion. כן, זה הראשי תיבות.
זה לא היפותזה, אוקיי.
בדיוק. הרעיון הוא, כן, experiments בעצם, אם אין experiments, אם אין נתונים, אז מה שנקרא, if there's no data, let's take my opinion, כן? אז בדרך כלל זה highest paid person's opinion. אז משם רון כוכבי מגיע, ספר מומלץ. וגם, אם יכול להמליץ על עוד מישהי, יש את קאסי קוזירקוב, אני מקווה שאני אמנות את השם שלה בצורה טובה. אז היא עבדה בגוגל, היא הייתה שם Chief Data Scientist וגם Chief Decision Scientist, שיש לזה פעם ראשונה שאני שמעתי כזה טייטל. יש לה חומר נהדר, מבלוגים וערוץ יוטיוב ושיחות TED וכדומה, וגם חשבון טוויטר מאוד מאוד פעיל.
פרופו טייטלים, אני פעם אמרתי שאני מאוד הייתי רוצה לקבל את הטייטל של Kaiser of Analytics.
שיח of Analytics. ממש.
טוב, אביעד, קודם כל תודה רבה על שישבת לדבר איתנו. אני ממש שמח, זאת אומרת, חיכיתי המון זמן להזדמנות הזאת. ותודה שהובלת אותנו לשוחות ולפילוחים השונים של הניסויים העסקיים. ותודה לכם שהזנתם לנו, וכמו תמיד, אם יש לכם הצעות נוספות, רעיונות, תגובות, מחשבות שהייתם רוצים לחלוק איתנו, פנו אלינו בפייסבוק או בלינקדין ודברו איתנו.
תודה רבה, אביעד. היה ממש כיף לדבר.
תודה רבה לכם, חבר'ה.
ביי ביי.